תשובה פרטית מפורשת, תשובה סתמית כללית. זה הפרק האחרון שנכתב כספר, מ-ד' מלך מסורת פרטי פסקאות. לכן הוא עדיין מסודר בצורה תבניתית. היה לנו תשובה פתאומית והדרגתית, תשובה אמונית ושכלית, ותשובה פרטית וסתמית. זה הקטגוריות שיש עכשיו. שימו לב, פרטית, מפורשת, סתמית כללית. בהצלבה זה לא בא, פרטית תמיד זה לא בא. כי אם יש פרט, אני כבר אומר את זה בתור הקדמה, פרט מסוים שאתה יודע, חטא מסוים שהוא נפלת בו, אז זה כבר לא סתמי, זה מפורש, אתה יודע בדיוק מה הפרט. ואם זה סתמית, כלומר, שואלים אותך על מה, אתה אומר סתם, אתה לא מכיר את החשבון של המצוות והעבירות, אז זה תשובה סתמית כללית. אז טוב, אני אתחיל לקרוא, אני אגיד לכם למה הכותרת מעניינת. יש תשובה מכוונת נגד חטא אחד מיוחד או חטאים רבים. ואדם שם חטאו נוכח פניו, הוא מתחרט עליו, הוא מצטער על אשר נוקש בפח החטא, ונפשו מטפסת ועולה, עד שהוא משתחרר מהעבדות החטאית, הוא מרגיש בקרבו את החירות הקדושה, הנעימה מאוד לנפשו הנעלאה. אז העיקרון פה ברור. אני מכיר שיש לו חטא ספציפי, יודע, מכיר חטא ספציפי שבו הוא נכשל, יהיה אשר יהיה, הוא מודע לזה, שם חטאו נוכח פניו, מתחרט, עושה את כל שלבי התשובה, מתחרט ומצטער, מטפס ועולה הכוונה, קבלה לאבא, מתחרט גם מההרגל החטא ומעשיית החטא. ואז הוא מרגיש את החירות הקדושה שנעימה מאוד לנפשו. חירות הכוונה, חירות שהתשובה מספקת לו, החירות מהרה, מהרה שבתוכו, זו הכוונה. עכשיו כל התיאור פה זה כמו שיר לסורך העניין. העיקרון ברור, יש חד ספציפי, חוזרים עליו בתשובה. והוא הולך ומתרפא, וזה הורי הורה של שמש החסד, חסד עליון, תזכרו את השמש הזו. שולחים אליו את קוויהם, השמש מאירה אותו, והוא הולך ומתעשר, כלומר נעשה יותר מאושר, הולך ומתמלא עונג ודשן פנימי, יחד עם לב נשבר ונפש שכה מדוכאה, שהוא מרגיש בקרבו, שגם רגש זה עצמו, כלומר גם הדיכאון, הלב הנשבר. הנאלו לפי מצבו מוסיף לו עונג רוחני פנימי ושלמות אמיתית. כלומר, הוא בתהליך התשובה, השמש הזו, נשתמש בביטוי הזו, חסד הבורא כבר מאיר אותו, הוא מתחיל כבר לתקן את עצמו, לתקן את החטא, זה לא את עצמו, זה בדיוק העניין. כן, והוא גם מכיר בזה שהוא צריך גם שיהיה בו לב נשבר, מה שרבי נחן אומר. שלב נשבר זה הדבר הנכון ביותר מבחינתו, שתורם לו גם לשחרור הזה, לשחרור מהחטא, להארת פני השם. להבדיל מעצבות כמובן, שהיא בדיוק ההפך, היא סותמת את הנפש. הולך הוא מרגיש שהוא מתקרב למקור החיים, לאל חי, אשר זה לא כבר היה כל כך רחוק ממנו. בגלל החטא. נפשו הקמאה זוכרת בסיסון לב את עוניה ומרודה הפנימיים, והיא מתמלאת רגשי תודה בהלל וזמר, היא נושאת קול, ברכי נפשי את השם ואל תשכחי כל גמולה, וסולח לכל עוונותי, הרופא לכל תחלואיכי, הגואל משחת חייכי, המאתרכי חסד ורחמים, המשביע בטוב תדייך, תתחדש כאן אשר נאורי, שעושה צדקות השם ומשפטים לכל השוקים. אוי, כמה עסוקה, וחלק מהשיר, שימו לב, כמה עסוקה הייתה הנפש בעוד מסע החטא, כדרותו, גסותו וסבלו היום מונח עליה. כמה הייתה ירודה וסחופה, גם אם עושר וחוות חיצוני נפלה לחבל. מה יועיל כל הון? אם התוך הפנימי, תוך החיים, הוא מדולדל ויבש, מה מאושרה היא, כעת, בהרגישה בקרבה, כי כבר נרצה אבונה, כי קרבת אלוהים חיה ומהירה בקרבה, כי הוא קל מסעה הפנימי, כי היא כבר שילמה נשייה את החוב, ואינה עוד מעושקה בעושק וטירוף פנימי, מלאה היא מנוחה ושלווה וכשרה, שוב היא נשיב מנוחה חי, כי השם גמל עלייך. זה אחרי הסוג הראשון של התשובה, שאין לו תשובה פרטית מפורשת. זה נו. למה אני צריך להוסיף את כל השיר הזה, אם זה כל כך פשוט? כן, אז אני קצת אנסה להסביר כשאני אקרא משהו על השמש הזו. זה כן חשוב. זה כן חשוב. זה נו. וישנה עוד הרגשת תשובה, תמיד כללית. אין חטא או חטאים של עבר עולים על ליבו, אבל בכלל הוא מרגיש בקרבו שהוא מדוכא מאוד, שהוא מלא אבון, שאין אור השם מאיר עליו, אין רוח נדיבה בקרבו. ליבו אטום, מידותיו ותכונות נפשו אינן הולכות בדרך הישרה והרצויה, הראויה למלות חיים הגונים לנפש תאורה. השכלתו היא גסה, כל המכות מכה על אדם אחד, רגשותיו מעורבבים בקדרות וצמאון, שמעורר לו גאול רוחני. כלומר, יש בו צמאון לטוב, כן, אבל הוא סתום. סתם, הכוונה משון סתום, הכל עשו סתום. הוא מרגיש שהמידות שלו מקולקלות, הטבע שלו מדי חומרי, ההשכלה שלו, ההשגה שלו בתורה, אנחנו תמיד מרגישים, תמיד, אף פעם לא מספיק, ואף פעם לא ברור, ואף פעם לא בהיר, לא בהיר מספיק, ועוד כהנה וכהנה. ובזה יש לו גם צמאון צעוי. מתבייש הוא מעצמו, יודע הוא כי אין אלוה בקרבו, וזאת היא לא הצרה היותר גדולה, החטא יותר היום. כלומר, לעומת הקודם, שהחטא אחרי היום שלו זה היה חטא ספציפי שהוא ידע, היה לו חשבון. בחשבון הזה הוא ידע בן תרייג, יש לו חטא אחד שהוא, לאף אחד שהוא נכשל בו. החטא היום עבור בהרגשת התשובה הזו, זה שאין אלוה בקרבי. אין הערת פנים. אין לו מספיק דבקות, זו המילה הנכונה, או אין דבקות בכלל. מתמרמר הוא על עצמו, אינו מוצא מנוס מפח מוקשים שלו, שאין לו תוכן מיוחד, כמו שאמרתי, אין לו משהו מיוחד שבגללו הוא מרגיש נפלתי להסתר פנים כזה. רק הוא כולו כמו נתון בסד. כל הנפש כולה היא סתומה. כולה היא בחשיכה. מתוך מרירות נפשית זו,
מה זה בסד?
בסד הכוונה סד של אסיר.
של אסיר?
כן.
בתעשורים?
כן, כן. בסד שהיו שמים על הכתפיים וקובלים את הידיים. הוא כבול.
מזיקים.
כן. יותר כמו השבק, אבל
מתוך... על זה אנחנו אומרים סייעתא דשמיא.
בסד, זה יפה. זה נו. מתוך מרירות נפשית זו באה התשובה קרטייה של רופא אומן. עכשיו שימו לב, הרגשת התשובה ועומק ידיעתה, הוא מרגיש את התשובה, סמיכותה הגדולה בעומק הנפש. כלומר, זה שבנפש יש דבר כזה תשובה, יש כוח של תשובה. בסתר הטבע ובכל חדרי התורה, גם בטבע וגם בתורה, כן, האמונה והמסורת, בכל כוחה היא באה וזורמת בתוך נפשו. כלומר, כל כוח התשובה שיש באמונה, במסורת, בתורה, בטבע ובנפש, הכל בא ומאיר פנים אליו, מחיה אותו. עד עכשיו הוא היה סתום, היה בחשיכה, היה מדולדל, עכשיו הכוח של התשובה שנמצא בכל העולם בעצם, מחיה אותו.
הוא עשה משהו על זה שזה בא לו פתאום.
הוא מצטער כל כולו.
והוא אמר לה, התשובה היא למעלה.
אתה אומר, אה? הוא כולו בצמרון, בהשתוקקות לצאת מהמצב העגום שלו, מהדלדול. זה מה שהוא עושה בעצם. עכשיו, יכול להיות...
למה, מה הוא עשה? איך זה הגיע להערה הזאת של הפנים?
מרירות נפשית.
מרירות נפשית.
לא עזר, אבל לא חתוב
שצריך... אנחנו הזכרנו רבי עזר בן דורדיה שב... יש מזמן לחיי, אמר יצא רבי, אמר לו יש מזמן לחיי העולם הבא, רק היא בכה, לא עשה אחר כך, לא עשה אחר כך פידלת, למרות שכתוב עליו שהוא לא עבר, לא הניח, לא עשה, לא כתוב שהוא תיקן במעשה, הצער היה הכל בשבילו.
זאת אומרת, דכדוך נפש זה לא פה יש לו עניין הערת פנים.
מה זה?
מדכדוך נפש יהיה עניין הערת פנים.
כן, אבל מרירות שאין אלוה בקרבו.
אבל המרירות שהשם לא בקרבו. עכשיו, יכול להיות שבגלל המרירות הזו, הוא גם יעשה הרבה צעדים מעשיים, כן, כדי להשיג, כדי לזכות להערת השם. אבל מה שהוא עושה, מה שהאיר פנים אליו בחזרה, מעט השם, זה לא כל המעשים שהוא עשה וההשתדלויות. זה המרירות שלו, הוא יודע, ההכרה שלו שהוא... ההכרה שהוא הטבע גס והנפש וההשכלה והכל צריך שינוי. סימרון לשנות את הכל. ביטחון עוז ברפואה, בתחייה הכוללת, שהתשובה מושיטה לכל הדבקים בה, מעביר עליו רוח חן ותחנונים, כאיש אשר אמו תנחמנו, כן אנוכי אנחמכם. מרגישו, ובכל יום ויום שעובר עליו, בהסכמת תשובה אילאה, שימו לב, כאן הוא קורא לזה תשובה אילאה.
תשובת אתה.
מה שראינו לפני רגע. מה שראינו לפני רגע.
הוא לא ציין איזה תשובה הזאת שם.
נכון, אבל כאן הוא אומר, זו כבר תשובה אילאה וכללית זו. כן, כלומר, התשובה הסתמית הכללית היא תשובה אילאה.
תשובה הסתמית
זה תשובה ככה הוא מגדיר את זה פה, אה?
כאן בהסכמת של מי? בהרגשה או בהסכמת?
הסכמה שלו. לתשובה. הרגשתו נעשית יותר בטוחה, יותר מחוברת, יותר מורה באור השכל, ויותר מתבררת על פי סודי תורה. כן, שזה מדרגה מסוימת. הבהירות שיש לו בהבנת התורה. כן, ובהבנת עיקרי התורה, שהם עיקרי האמונה, היא גבוהה יותר. בכל מיני אופנים. והנה הוא... יש פסקה בפרק ו', כבר אנחנו פה, לא תכננתי לקרוא, אבל... פרק ז', סליחה. פסקה נגיד A1, כן? רואים אנו בחוש, איך ההבנות הן מחיצות מבדילות בינינו ובין האור של ההשגה הבהירה.
איזה פרק
הרבה? פרק זין.
מה
יותר?
עוד כמה שלא עובד תשובה?
כן.
איזה פסקה?
A1.
אין
לכם את הענות. אז אני אקרא.
אני
קורא את זה כזה תרגע. מה זה?
איזה
A1.
זה עוד אחת, לא אלף.
זה קצר, אני אקרא. רואים אנו בחוש, איך ההבנות... יכול להיות, אגב, אני אקרא לכם לסוף. רואים אנו בחוש איך ההבנות הן מחיצות מבדילות בינינו ובין האור של ההשגה הבהירה. זה לא הבנות היחיד לפת, אלא גם הבנות הכלל. מכל מקום אין זה מעכב, ועל ידי התגברות גדולה זוכים לתשובה ולתיקון ולהיפוך חושך לאור. זה נו. זה ההשגה הבהירה. ההבנות חוצצים את ההשגה הבהירה, והתגברות על ההבנות, מה שתיארנו קצת בפרק שלנו, היא מהפכת את הכל לאור. זה סתם, עכשיו, למה אני אומר כזה? כי מאוד מסתבר בעיניי שהרואים אנו במקור שהיה רואה אני. הרב קוק כתב את זה בלשון יחיד. אחד התיקונים הגדולים שעשו בעריכת הספרים שלו זה ששינו מלשון יחיד לשון רבים את הרואים או הנני רואה וכו'.
יש פסקה שם על הנני רואה, אה?
כן, יש כמה כאלו.
יש באורות התשובה, פסקה כזאת.
כן, באורות התשובה, אני רוצה לזכר.
באורות התורה, אני לא זוכר.
יש כמה פסקות.
יש הקדמה לעניין שעל התשובה, הוא עורר יאללה על התשובה.
לא, ענייני נדחף מעצמותי הפנימית, אבל זה לא...
אה, לא,
ענייני... רק לגבי...
אבל כאן זה, הוא כתב היום, אני רואה בחלק מהמקרים, ושינו את זה, אנחנו רואים.
ואיך כתבו את זה?
אנחנו רואים.
למה שינו את זה?
כן,
שזה כללי.
כן, גם שיהיה כללי, שזה... נו.
מישהו כתב, אני רואה, הוא התכוון שזה יפוצו החוצה גם, מה שהוא כתב?
מה זה?
היה לו עניין שגם זה יצא החוצה?
ברור, נו. אבל...
בקבצים יש כמה שהוא כותב.
אני, כן, אבל אני מסתכל מהקבצים לאורות הקודש, נגיד, שינו את זה כבר לשם פרבים. זה, נו, כל חלק בית של אורות הקודש, אם רואים נשמת העולם בדומם, שמה החיים מדבר, אז איפה? הוא כתב אני.
אז למה שינו לא בזה?
למה השינוי?
כדי שתרגיש הרב זה
שם. כדי לתת לזה תוקף של רעיון, ולא חוויה. לא הוא חווה, והוא נתן, הוא תפס משהו. לכוונה. מה שרציתי להביא משם זה שהאמונות הם חוצצים לאור האלוקי, להשגה.
אמונותינו מבדילים בעינינו.
והנה הוא, אני קורא את הפסקה, הולך ונוער, פני הזעם חלפו, אור רצון בא וזורח. הוא מתמלא עוז, עיניו מתמלאות אש קודש, לבבו כולו נטבל בנחלי הרדנים, קדושה וטהורה חופפות עליו. אהבה אין קץ, מלא כל רוחו, נפשו צמאה להשם, ומוחה לבדשן, תסבא מצמאונה, זה גופו. זה אגב גמרא, זה קורא קריאת שמע בענייננו. כי מוחה לבדשן, תסבא נפשי וספטי רענונות יעלה על פי, זה קורא קריאת שמע. תפילין עליו, זה גמרא ברוכות. הדעה והאחי, קשור לחומר. כן. רוח הקודש מקשקשת לפניו כזוג, הכוונה היא כפשוטו, רוח הקודש. והוא מבוסר שנמחו כל פשעיו הידועים ושאינם ידועים. זה אחד הדברים היפים ביותר שיש. פלא פלאים, שאדם מבוסר, יש לו חלק מדרגת ההשגה שלו, שיש לו ידיעה
על מה שהוא לא,
על שהחטאים שלו נמחו. לא אני אשמה בכך, אבל זה שיש מדרגה כזו בעבודת התשובה,
שאדם מרגיש שנמחו לו חטאים,
שאדם מגיע להרגשה מבוררת שנמחו לו כל החטאים, זה לא דבר שהוא אפשר לזלזל בו, זה דבר גדול. אני אקרא עד הסוף, אני אחזור לזה. הידועים ושאינם ידועים, שהוא נברא מחדש בריאה חדשה, שכל העולם כולו וכל העולם התחדשו עמו, והכל אומר שירה, חדוות השם מלאכול, גדולה תשובה, שמביאה רפואה לעולם, ואפילו היחיד שעשה תשובה מוכנים לו לא, ולעולם כולו, יש, גם בצדקת הצדק של רוסדוק, וגם בתקנת השבים, שזה הספר שעולה לתשובה. עד האחי, המאמר הזה, הספר כולו מבוסס על המאמר הזה, גדולה תשובה. אז יש שם, צדקת צדיק זו פסקה אחת, אותו העניין, ש... השיא השיאים של התשובה, אחרי שהוא אומר יש 10 מדרגות תשובה וכו' וכו', השיא השיאים מדרגה האחרונה, שאדם ידע שהחטא שלו נמחק. אחרי שבכל 10 מדרגות הוא כותב זה נפגם וזה נפגם וזה נפגם וזה מקולקל אצלו וזה הוא קלקל בעולם וזה וזה וזה, הוא עושה עבודת תשובה כזו על כל שלב. אז יש גם הערה כזו בהשגת שורשי התורה, כמו שהוא קרא לזה כאן, שאדם מגיע להבנה, וזה כל אחד לעצמו, אף אחד לא יכול לספר, אף אחד לא יכול להגיד לו, שהחטא נמחק.
יש לו ידיעה כזאת.
מי אמר לבן אדם זה לא דמיוני
נס? למה זה לא דמיוני נס? כי הוא צריך לעבור עבודה שלמה כדי להגיע למצב הזה. לא, חלק מהעבודה זה לפקפק בכל שלב בדמיונות שלך. זה חלק מהגדרת העבודה, ולהגיד אני לא חזרתי בתשובה מספיק. כי למרות שהוא יגיד לעצמו אני לא חזרתי בתשובה מספיק, ההרגשה הפנימית תגיד לו
זה הרגשה פנימית בתשובה.
ועניין שני הוא שחלק מהעבודת התשובה זה למחוק את הרושם של החטא לנפש ולעולם, וכל עוד הוא לא מחה אותה יש לו עדיין אפשר להגיד פחד נפשי, הוא לא יכול להגיד לעצמו בוודאות החטא נמחק, כי הוא מרגיש שמשהו סתום.
אני יודע,
הוא מרגיש שמשהו סתום.
מה יכולתם שבלעד
המחבר? הכל הכל הכל, גם זה בכלל זה. שם יש יותר מסובך להבין איך זה, אולי נגיע אחד הפרויקטים. אבל שם תהיה לו ידיעה ברורה, הכוונה שהוא ניסה לתקן והוא לא מצליח. שום סיבה. כן, כמו שבעל התניא כותב, רצח את הנפש, הוא חס וחלילה, השאיר ממזר בעולם. שמה זה תחשב תמחוק את החטא? הממזר קיים איפה שהוא בעולם. והוא ממשיך... זה זה נו וזה אומר לך בעל תניא כותב שבכל זאת יכול להיות תשובה, הקדוש ברוך הוא מסדר את העניינים. יש
לא
תיקונים אחרים, רגע אל תגיע,
אם אדם רוצה לבקש סליחה מאנשים הוא לא יודע, לא יודע איך להגיע אליהם, ואנשים מחלו,
אז זה סוג של שאלה הלכתית. והם מחלו?
מחלו מעצמם,
מתי שיש מחילה, מתי שזה מועיל, מדי שזה מועיל. אם אדם כבר לא מקפיד, אז זה נחשב כבר מחילה.
מי הבן אדם פושע? הוא לא רוצה לחזור בתשובה, אבל שאני מחל.
אז החלק שבן אדם לחברו...
נמחק, רק הבן אדם...
חלק של המקום, הוא עדיין פושע, לא יעזור שום דבר.
הבן אדם לחברו נמחק לו, אם הוא מחל, אפילו שהוא לא בקס סליחה בפשיעה.
ונו. יש, גמרא בבבא קמא דף צדיק דלת, שמי שרוצה לעשות תשובה וגזל מן הרבים, עכשיו הוא לא יודע למי נחזיר.
כן.
זה, כי הוא גזע מן הרבים. אז יעשה צורכי רבים.
זיכוי הרבים.
זיכוי הרבים, ואז נחשב לו. מה, כתוב באחד הפוסקים, שהוא צריך לעשות צורכי הרבים באופן שיכול להגיע מזה ענאה כלשהי. אתה דיברתי על זה?
לא, מרתי.
מישהו דיבר איתי פה לפני מתישהו.
לא זכיתי.
צריך לעשות את זה באופן כזה שהענאה
של הציבור.
כן, הרווח מסוים מגיע לציבור שממנו הוא גזל, או יכול להגיע באיזשהו אופן, אבל הוא לא יודע לאן זה יכול להגיע. זה אומר, אם הוא גזל פה מעיריית פתח תקווה, הוא השתמש פעם באיזה מתקן זה, אז הוא לא יכול לחזור באוסטרליה.
צריך לראות פרופוציות.
לכאורה, צריך לנסות לכוון שזה יגיע זה. מה הספרה?
ספרה
הלכתית היא שגזלת ממישהו בפתח תקווה, אז הבן שלו פעם התעקע באותו מקום, ואתה עשית שם בנית משהו, הבן יענה וזה נחשב כאילו החזרת לו, וככה ביחד. כן, הספרה הפנימית היא אחרת. הספרה הפנימית היא, כמו שמגלגלים זכות על ידי זכאי, וחובה דרך שהיה... שאתה גזלת ממישהו, ואתה לא יודע ממי, הבן שלו יגיע וישתמש בצדקה שאתה נידבת. כן? אז באופן פנימי זה חזר, קדוש ברוך הוא גלגל את זה ככה, שמה שפגמת עבור פלוני שגזלת ממנו יתוקן לדם אחר, שמבחינתה זה אותו דבר, הוא ובנו אחד הוא.
גם במדרש הזה, זאת אומרת, גדולה תשובה שמביאה רפואה לעולם, אפילו אחרי שעשה תשובה מכינה לעולם כולו, בעצם בן אדם על ידי תשובה כזאת פנימית, בטח הוא עושה טובה לכל האנשים שהוא פגע בהם.
כן, כן, כן.
על ידי עצם התשובה שלו.
אז אתה שאלת איך הוא עושה, אז אני אומר, איך הפגם שנוצר בעקבות ממזר או בעקבות מישהו שהוא גזל ממנו, הלא הוא גזל, חסר לי 100 שקל עכשיו בחשבון הבנק. הקדוש ברוך הוא מקזז באמצעות ההשגחה האלוקית, נותן לזה יותר ולזה פחות שזה יגיע. אז יש לנו תשובה פרטית ותשובה סתמית. כן? עכשיו, אני שוב אשאל, מה ההבדל מבחינת הפרקטיקה של התשובה? זה קל להבין, זה יש לו חשבון, מנהל חשבון עם עצמו, והוא יודע שבנקודה מסוימת הוא חטא, נקודה זו, עכשיו הוא צריך לעשות תשובה, צריך להעיר את נפשו, כן? אז הרב קוק כותב, שבעקבות החזרה בתשובה על הפגם הספציפי הזה, על החטא הספציפי הזה, הקדוש ברוך הוא מאיר את פניו אליו. והוא זוכה, הוא זוכה פה למשהו, זוכה לעונג פנימי, לשלמות אמיתית וכו'. הוא זוכה לשמש התשובה שמאירה אותו. כן? זה עניין אחד.
זה אותה דרגת של תשובה בין שתי האישים האלה?
לא. לכאורה, אתה רואה כבר לפי הביטויים שלו.
פה הוא עשה תשובה סוג אחר, וזה עשה תשובה סוג אחר.
התשובה בסוג הסתמי הכללי, חטאים הידועים וחטאים שאינם ידועים, על כולם הוא זוכה בסופו של דבר, בסוף הדרך להכרה, לצילות הדעת ולדבקות שנמחק. הוא מתגבר על הכל. כן, ובתשובה הפרטית, כל מה שהוא יודע זה שנרצה אבונו. כי הוא היה מדולדל בגלל החטא הזה, ועכשיו הוא מואב.
השתחרר
ממנו. כל מה שהוא יודע זה שחרור נקודתי. כן, עכשיו ההבדל מבחינת העניין, וזה ברור, זה על חטא אחד, וזה אדם על עצמו, כל כולו לא במקור, ככה הוא מרגיש, כל כולו בחטא. מוגזם להגיד כל כולו בחטא. אבל הכוונה היא שכל המצב שלו, בלי קשר לעבירה ספציפית...
אפשר, אומרים, זה לא זה.
מה זה?
אומרים, זה לא זה.
יש, אם כבר אנחנו מקורות, רצה קצת לתמוך בפסקה, יש, פני שכר. תמיד שואלים אותי, כל חודש הוא נזכר בזה. אתה יכול לעשות תשובה על כל מה שאתה יודע, לשבור את הראש בקיר עם תשובה. כן, אבל בסופו של דבר, יש דברים שאנחנו עשינו ואנחנו לא מודעים אליהם. פגעת במישהו, קלקל, איסורי שבת. נכשלת, לא שמת לב, לא חשבת, לא ידעת, חייב להיות. כן, זה נו. אז איך אני עכשיו אמור לעשות תשובה על זה? הרב קוק כאן כותב שהוא יכול לעשות תשובה. הוא פשוט ירגיש באיזשהו שלב, שהעוונות הלא ידועים קובלים אותו. הוא לא יכיר את המקור, את העבירה הזו והזו. אבל הוא מבין שיש בו חסימה. הוא יכיר בזה, הוא פשוט לא מסוגל להתקדם. ובאמת, מי שלומד פנימיות התורה, הדרך שלו, כמה שהוא מנסה להבין יותר ויותר ולשקוד, הוא מרגיש שמשהו סתום אצלו, הוא צריך לעשות תשובה על משהו. זה הפטנט. אתה מתחיל להרגיש שכמה תשובה שאתה עושה, זה לא מצליח, אתה לא מצליח להשיג. אלא אם כן... צריך לעשות תשובה על הכל, משהו שלא ידוע. כן. אבל איך עושים תשובה על משהו שלא ידוע? כן. אז אם זה פה, הוא הגיע למצב שסתום אצלו משהו, סתום, הוא כבר מבין. התוצאה של החטא ניכרת בו, החטא לא ידוע. בני יששכר כותב שאלול זה כמו פסח. בודק את מקום שידו מגעת והשם מבית לו בליבו ודיו. זה אין. כי אי אפשר להגיד יותר מזה. חמץ זה כמו חטא, כמו יצר הרע. זאת אומרת, בודק את מקום שידו מגעת, לחשוב איפה החטא אין שאני מסיים. עכשיו יש משהו שהוא לא יודע, אז מבית לו בליבו. הייתי חוזר על זה בתשובה, לא הייתי יודע. רבים מביא אפשר לפורטם. אז אני כאילו פורט את זה.
עד
שידו מגע. זה בני יששכר. עכשיו, בסדר, אז יש לנו שתי סוגי תשובה, שני אנשים, והרגשות שלהם שונות, וההתנהלות שלהם שונה. כן? ונו, וגם התוצאה, הרמה הרוחנית שהם הגיעו אליה. מאיפה נולד ההבדל? אז קודם כל, זה באדם עצמו מתחיל, עבודה על חטא אחת, או עבודה על מדרגת האדם. אני מגיע כמו הספר, מדרגת האדם. אין אוברדוק. אבל יש פה עניין אחר. יש פה עניין קצת אחר. הוא קרא לתשובה, הסתמי תשובה הילאה. כן. ובאמת, התשובה הפרטית המפורשת, יש בצד של תשובת התא. עכשיו, ההבדל בין תשובת התא ותשובה הילאה, שזה שני מושגים מהזוהר, כן, צריך לקרוא אותם, בהמשך נגיע אליהם, אז...
תניה גם נוגע בזה,
נכון.
אי ראשונה, אי כנגד השני... אי הראשונה, יש...
מלכות או כנגד בינה, נכון, נגיע לזה בהמשך, אבל כאן הוא הזכיר בתוך דבריו את העניין הזה. יש כמה הבדלים שאפשר לסמן בין תשובת התאה לתשובה הילאה. כן? בראשונים תוכלו למצוא תשובה עם תורה, תשובה בלי תורה, תשובה מהירה, תשובה מאהבה, תשובה מהירת העונש, תשובה מהירה הילאה, תשובת הרוממות, ככה נגיד ראשית רוחמה כותב. כן, זה כאן יש הבדל מסוג קצת שונה. תשובת התאה זה תשובה שיש לאדם חשבון, יש לו חטא מסוים, הוא מודע והוא חוזר בתשובה עליו. זה יכול להיות גם אהבה, הוא אוהב את השם, הוא מרגיש שהוא קלקל, יש לו עירת הרוממות, הוא מרגיש שהוא פגם ברוממות הבורא. זה עניין אחד. התשובה הילאה היא תשובה שהאדם כל כולו רוצה מדרגה אחרת. מה זה רוצה? כל כולו מרגיש סתום. זה הביטוי הכי טוב שיש לי לומר. זה, נו, הוא נדחף להגיע למדרגה אחרת. מדרגה שהיא מעל הטבע שלו. זה, נו, יש בצמח צדק, יש מאמר בדרך מצוותיך, בחלק השני שלו, בכל נפשך. איך אדם יכול לקיים בכל נפשך? הוא מוסר את נפשו. כן, אלו, אף אחד לא העמידו אותו מול אקדח ואמרו לו חווי לצלם. אז יש לו מאמר שלם, מאמר מאוד יסודי ויפה, שכל אחד כשהוא מגיע לקצה גם גבול היכולת שלו, כן, מבחינת כוחות הנפש שלו בעבודת השם, עכשיו הוא גדבר בעיקר קריאת שמה, כן, גיא, הוא התיש את עצמו מכל הכיוונים, נפשית ורוחנית ופיזית והכל הכל הכל, הוא עושה עדיין את הצעד הבא, עוד מאמץ אחד, על יתר, על גבי הטבע שלו, כן, עשה בכל נפשך. וזה מידה כנגד מידה, הקדוש ברוך הוא נותן לו מתנה שהיא גדולה ממנו, מעבר לשיעור שלו במצב העכשווי שלו. הוא יצא חרג מהגבולות שלו, הקדוש ברוך הוא נותן לו בבלי גבול, ככה זה הביטוי שם. בלי גבול. עכשיו, הבלי גבול זה המדרגה שפה, זה מה שיש בתשובה סתמית. אני מרגיש שהוא מוגבל. והוא כל כך מרגיש, עכשיו כולנו מוגבלים, אבל הוא כל כך מרגיש את הגבול שלו, כן, שהוא נדחף מצידו לחרוק מהגבול. זה כל המרירות שלו, והוא עושה הכל כדי לצאת מהגבול. אז הקדוש ברוך הוא משיב בלי גבול הזה. הבלי גבול זה המדרגות האלו שהוא תיאר שם, שזה הערת פנים מאוד גבוהה. זה מדרגה של תשובה הילאה, אם תחשבו על זה. האדם תופס שמשהו חסר בו, והוא לא מצליח לתפוס את מה שחסר בו. כן? תשובת התאה, האדם יודע מה חסר, לא. אין לו את המודעות למה שיכול להיות חסר בעתיד וכולי, או משהו מעל הגבול שלו. הוא בגבולות נשאר. זה, נו. עכשיו, נקרא לכם פסקה שקשורה לזה. זה קצת שתי הבחנות בין תשובה, זה הבחנה מאוד יפה בין תשובת התאה ולתשובה הילאה. זה כנס אצלכם, פרק תתוו.
פרק
תזיין. תזיין.
באותו ספר?
כן, כן. כן, קצת סייעת כדי שתבינו שתשובה אליו ותשובת אתה, זה כן קשור לעניין הזה.
איזה פסקה?
שאת זין א', אני רוצה לקרוא עוד פסקה, ואני קצת מהר, ומחילה שכל השיעורים בסוף אני דוחף את כל מה שאני לא מספיק, אבל אם רוצים גם לסיים את הספר מתישהו, זה נו. יסוד התשובה הוא חשבונו של עולם. שימו לב, יסוד התשובה זה חשבונו של עולם. שורשי החשבון הם למעלה מן החשבון. כמו שהתיאוריה של ערכי המספר עומדת היא למעלה מן המספר ופרטיו. זה פה רעיון שהוא חצי פילוסופי. אני לא אכנס להסביר אותו עד שנגיע לפרק הזה, כי זה פחות חשוב לנו. חשוב, אבל אני רוצה להספיק. שאתה עושה חשבון, 2 ועוד 2 שווה 4, 1 ועוד 1 שווה 2. זה החשבון, כן? אבל שורש החשבון, איך אתה עושה את החשבון? כן, איך אתה יודע ש1 ועוד 1 שווה 2? כן, יש לך מושג בראש שיכול לחבר 1 ועוד 1 להגיע לתוצאה. כלומר, לך, בכוח המשכיל שלך, נשתמש בביטויים שהראשונים משתמשים, יש יותר מכל השכלים כולם. יותר מאחת ואחת, אתה יודע ש2, ו2 ועוד 2, 4, ו4 ועוד 4, אתה יודע לעשות כל החשבון. כלומר, לך יש יותר מזה. בכוח השכלי שלך, לך יש יותר מהחשבון עצמו, מהפעולה החשבונית שאתה מבצע. אתה מסוגל לבצע את כל המשוואות הכי מסובכות, נגיד ככה, נכון? מסוגל לפתור עוד ועוד משוואה, ועוד משוואה. זה אומר שמי שמסוגל, כן. זה אומר שכוח המחשבה שלך הוא גבוה יותר, הוא מכיל יותר מכל הפעולות החשבוניות שאתה יכול לבצע. כן? אתה יכול להבין את כל המספרים כולם ועוד יותר. או אתה רוצה, אני אגיד ככה, אתה יכול להבין את המושג אינסוף. יכול לעלות על הדעת אינסוף, והמתמטיקה זה מסובך יותר. כן? אז זה אומר שמה שאצלך בנפש, בכוחות הנפש, השכל יש, זה מעבר לחישוב הפשוט. מעבר לכל החישובים. נגיע לזה, אני מקצר כרגע. אבל מה שאתה אומר, מבחינת האדם אתה מצליח להבין. שזה שהאדם יכול לעשות חשבון מוגבל ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, זה אומר שהוא יותר מכל החשבונות המוגבלים.
כמו שהשם הוא מקומו של עולם?
כן, בדיוק, בדיוק זה. חשבונו של עולם, מקומו של עולם, אמרת יפה. בשביל כך, אני רוצה לסיים את זה, עיקר התשובה העליונה, שימו לב, התשובה העליונה, זה התשובה העילאה, היא למעלה מן החשבון המפורט. והחשבון בא מתולדתה. כן? וקופה של חשבונות, זה מדרש, אני לא אכנס כאן, הייתה דווקא למטה מירושלים. כי יש ירושלים קטעה וירושלים עילאה. אז החשבונות היו עושים בירושלים את התאה, כן? מפני שירושלים עצמה היא מסוס כל הארץ, הארץ דווקא, ולא מה שאין למעלה, לא השמיים. כן? מכון השמחה של אור התשובה העליונה. ולא, בסדר, אז אנחנו רואים פה שהעניין הזה של תשובה עליונה זה משהו למעלה מהחשבון, למעלה מהגבולות של האדם. למעלה מהתשובה הפרטית המפורשת על חטא מסוים. האדם אומר, אני לא מצליח להבין מה כל החשבונות, אני יודע שצריך לשבור את הערת פנים יותר גבוהה. כן, עכשיו...
בלי חשבונות.
בלי חשבונות.
אני חייב... הוא אומר שלפני שנכנסים לארץ ישראל צריך להרוג את מלך חשבון. או את כל החשבונות.
הרב מי?
הרב לוינגר.
זה הרב קוק אמר פעם. נופיע בספר מועדי הראייה כמדומני.
אה, כן?
אני מביא זה ממנו.
צריך להרוג את מלך חשבון.
משהו כזה.
הוא היה אומר את זה על דרך עבור.
לא, אבל הרב קוק אמר את זה על משהו אחר. הרב קוק אמר לו פעם, והוא אמר ליהודים מארצות הברית לעלות לארץ, אז הייתי כאילו אמר לו, יש לי שם עבודה, השקעות, אז הוא אמר לו, כל החשבונות על הפנסיה שלך יפים, אבל כשאומרים נכנסים לארץ צריך להרוג את כל מלך חשבון. נו. השאלה אם צריך לקרוא את הפסקה הזו עד הסוף הזו. הרב קוק נכנס פה על שער אדם הראשון מזמור שיר ליום השבת. כן? מתי שער אדם מזמור שיר ליום השבת? כשהוא ראה שהשמש
שוקעת.
שהשמש שוקעת
ועדיין
חי. מה זה?
שהיום נהיה יותר ארוך.
כן, הוא חטא והוא לא ידע מה לעשות עם החטא שלו, כי הוא לא ידע איך עושים תשובה, הוא לא הייתה תשובה בעולם. רק כשהוא ראה שהשם השוקעת וחוזרת וזורח חצוף, אז הוא הבין שהעולם לא נגמר. שיש המשך. זה, אני חייב להריץ את הכל. כן, זה התשובה העילה לפי הרב קוק, ואז אני קצת מדלג. הולכת התאדיר, סוף הפסקה, שיפת התשובה מלמעלה למטה, מהתעלות כל חשבון לסוד החשבונית. כן, זה ה... טוב, הפרק תהילים הזה הוא חשוב. זה נו. אז כאן אנחנו רואים את העניין הזה של תשובה הילאה, ביסודה משהו למעלה מהגבול, החשבונות המצומצמים של חטא. זה סייעתה למה שאנחנו קוראים בתוך הפסקה שלנו, פרק שלנו. מה העניין? תקפצו רגע וזה גם יהיה פתיחה לפרק לשבוע הבא. יודעים מה, נקרא את זה ונסביר בשבוע הבא נחזור להסביר את זה. פרק ד' תשובה הפרטית היחידית והתשובה הכללית. אז אנחנו שוב חושבים על הפרט והכלל. שוטפים עם זרמי התשובה. אנחנו נדבר על הפסקה הזו ועל המקור שהוא הביא כאן למטה, הרב צבי יהודה.
איזה
מקור יהיה? מהזוהר. אתר גניז הוא לאלה, מתרגם לעברית. יש מקום גנוז למעלה והוא עמיק הדברה, הוא בער עמוק. אני קורא איזה, מאי נפקין.
זה בהערות רק במעזרה הזאת.
ומאי נפקין יוצאים מהמקום הזה נחלים ומבועים לכל עבר. והוא המקום העמוק, המקום העמוק שמנביע את כל הנחלים, נקרא תשובה. והמקור. שוטפים עם זרמי התשובה, הפרטים והכללים, דמיונם, מה הדימוי של זה, כגלי שלבות שעל גוף השמש. שזה השמש שקראנו בפרק ג'.
שמש החסד.
שמש החסד. אשר במלחמת עד הם מתפרצים ועולים, והם נותנים חיים להמון עולמים וליצורים אין ספורות. אין כוח לקלוט את ההמון הרב של הצבעים הרבים, אשר לשמש הגדולה הזאת המהירה לעולמים כולם. שמש התשובה, מפני שטפם וריבוים. ומפני מהירותם הנפלאה, מפני שבאים ממקור החיים בעצמם, שהזמן בעצמו הוא רק אחד מהתבניות המצומצמות שלו. נעצור כאן. אתה מנחה, אחת ברבע?
כן.
נשאו כבר לפעם הבאה, ואז נסביר. את העיקרון הראשון של הפרק שלנו הסברנו. תשובה חשבונית ותשובה בלתי חשבונית. רק מסוים.